פלט, פרק י"ז, פסוק ח'. כאמור, אנחנו עסוקים בפרשה הזאת, פרשת שופטים, בביאור המוסדות של המשטר החברתי בישראל. מתחילים בשופט וממשיכים במלך, כהן ונביא, אבל אנחנו כעת עסוקים בשופט, שופטים ושוטרים, תודה רבה. ואז דיברנו על התפקיד הראשון של מוסדות המדינה, שהוא לשמור על הביטחון ועל היציבות, וממלא גם להעניש את הפושעים, כשגדול הפשעים הוא עבודה זרה, ומזה נמשכים כל שאר החטאים. אבל יש גם תפקיד נוסף, והוא תפקיד הרבה יותר עמוק, הוא התפקיד של הכרעת ההלכה במקרה של מחלוקת. פסוק ח', כי יפלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע. דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. מה זה בשעריך? כשהכתוב אומר שעריך, הוא מתכוון בדרך כלל לבית דין. כלומר, שמדובר בנושא שעלה לפני בית הדין, ולא הוכרע שם, לא הוכרע בבית הדין, ואז מעלים אותו לאינסטנציה יותר גבוהה. לבית דין יותר גדול, אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך. הדבר הזה אומר דבר מאוד חשוב לגבי סדר פסיקת הדינים בכלל. הדינים, ההלכות, נגע, נגע וכדומה. דם ודם. זה אומר שהמקום הראשון שאדם צריך לפנות אליו בהכרעת הדין, המקום הראשון שאדם צריך לפנות אליו בהכרעת הדין, זה בית הדין שבעירו. כלומר, יש לי שאלה בהלכה. אני אומר, איזה יופי, אני אשלח פאקס לסנהדרין שהם יחליטו. התשובה היא שלא. אתה הולך קודם כל לשעריך. אם בשעריך הדבר בא לידי הכרעה, אין צורך להמשיך הלאה. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכה מעשית. זה אומר שאם בעיר פלונית השאלה עלתה והיא הוכרעה באופן מסוים, ובעיר הסמוכה היא גם כן עלתה, אין לנו שום ערובה שהיא תוכרע באותו האופן. כי יכול להיות שדעת הבית דין בעיר א' תהיה שונה מדעת הבית דין בעיר ב'. ואז יוצא שתהיה לנו הלכה משתנה לפי המקומות. אבל בכל מקום ומקום יש הלכה אחידה, בתוך תחום המקום. יכול להיות גם מה שנקרא סנהדראות לשבטים. כן? כמו שראינו שופטים ושוטרים תיתן לך, בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך. מכאן שמקימים גם בתי דינים מיוחדים לשבט. כך שיכול להיות שתהיה הלכה מסוימת בשבט אחד, שתהיה שונה מההלכה בשבט אחר. זה היסוד של שינוי המנהגים. כן, בבקשה.
אבל זה לא יוצר בעצם פילוג
בעם
ישראל, פיצול, כי אז
זה לא יוצר פיצול בעם ישראל. מדוע? בגלל שכל אחד בעירו יש הלכה אחידה. כלומר, בינו לבין השכן אין חילוקי הלכות. גם מעבר למדרכה.
אבל למה לא לעשות את זה כאילו כבר יותר מלמעלה? לא רק שבין...
למה לא להתחיל מלמעלה? פשוט מאוד, כי אז זה לא יקרה. כלומר, ברגע שאתה אומר שההלכה הקבועה הוחלטה בבית הדין למעלה, אין שום סיכוי במציאות שהדבר הזה יחדור עד היחידה היותר קטנה. כלומר, כי בדרך, מה שנקרא בשרשרת פיקוד בצבא למשל, יש כל הזמן עיכובים, יש עיוותים, הדבר מועבר בצורה לא נכונה. מה שאין כן, אם אתה לוקח את זה בנקודה, ביחידה יותר קטנה, שם בטוח הדבר יתברר. עכשיו, אם בין בית דין לבין בית דין, הם מחליטים שהם רוצים להכריע בין שני בתי הדינים, והם רוצים בגלל זה לעלות לבית דין של השבט או לבית דין של האומה, אז באמת יתחדש פה משהו חדש, תהיה הלכה חדשה באותו נושא לכלל ישראל. אבל, כן.
אני חושב שהם כך מכתיב את ההלכה.
בדיוק, נכון. זה העיקרון, למה? זה העיקרון הפשוט, הידוע לך, אני חושב שהוא לא חדש בשבילך, של המרא דאתרא. מה זה מרא דאתרא? מי שקובע באותו מקום, הרב המקומי, זאת אומרת, הוא קובע באותו מקום.
הוא לא שהוא ממציא את
ההלכה. למה? מה זה ממציא את ההלכה? על פי המקורות, על פי מה שהוא קיבל, על פי סברתו.
הוא למד.
אז הוא למד. הוא למד, אבל עכשיו מה יעשה?
הוא לא ממציא, הוא רק המשיך.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר גדולה. תראה לזכה שהרב הקטן הזה, שנמצא בכפר הקטן שלו, בבית הכנסת הקטן שלו, מגיע אליו לביקור בשבת הרב הגדול שלו, שלימד אותו תורה. האם הרב הגדול יכול לפסוק הלכה במקום הרב הקטן?
לא.
התשובה היא שלא, נכון, זו, זה הכוונה. למרות שהוא גדול פי כמה וכמה, כיוון שהוא לא מרא דאתרא, הוא לא יכול לפסוק. נו.
לא מעט,
זה קשור לנושא,
אבל...
תנסה.
כל הדינים האלה, והמצוות, כל מה שמוספל, נכתב בספר דברים. רואים אחר כך את יהושע, את שופטים, לא רואים זה את כל הדברים האלה.
נכון.
כל הנעלם.
מה, כל ההלכות? להגיד שהכל נעלם בספר יהושע ושופטים זה קצת מוגזם, קצת מוגזם, אפשר גם לראות שבכל זאת יש... כן, באמת? האם קראת את ספר יהושע?
מה?
כן, האם שמת לב שפרשת הרי מקלט חוזרת כמעט מילה במילה? כן, אז שם היא כתובה כמעט מילה במילה, כולל הפרשת הרי המקלט. כתוב. כמו כן, גם בספר יהושע יש הטקס של נתינת התורה בשכם, עם הקמת האבן. יהושע כותב את הדברים ושם אותם, וכותב אותם, זה אפילו פסוק מאוד קשה להבנה, בספר תורת השם. שלא לדבר על הר גריזים והרבל, ששם גם כן עשו ככל הכתוב בתורת משה וקראו את הברכה ואת הכללה. כל זה רק בספר יהושע. שלא לדבר על הפלת הגורלות שמוזכרת במפורש בספר במדבר וחוזרת בספר יהושע. שלא לדבר על זה של קבורת חמשת מלכי כנען לפני השקיעה, שיהושע מצווה במפורש להוריד את התלויים מן העץ לפני השקיעה כדי לקבור אותם, קבור תקברנו ביום ההוא. אז כך להגיד שזה באופן מוחלט, אני רק על יהושע, לא דיברתי עוד על שופטים, כן? אבל גם בשופטים אנחנו רואים הרבה נתונים. אלא שכפי שהכוזרי אומר במאמר שלישי כשהוא מתייחס לשאלה הזאת, הוא אומר שכוונתם של מחברי כתבי הקודש הייתה לדבר על דברים המפורסמים ולא על דברים המפורטים. דבר כמה מהוראות ששייכים לאומה. כלומר, הקדוש הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, נתן את ארץ ישראל, זה כותבים. בשר בחלב, זה לא כותבים, כי זה עניין למטבח שלי. יש בכלל דבר מעניין, צריך לשים לב, מבחינה סגנונית, ספר יהושע דומה מאוד מאוד בספר דברים. וזה מעורר שאלה. נגד מבקרי המקרא, שמבקרי המקרא אומרים שספר דברים הוא מאוחר, ודווקא ספר יהושע מכל הספרים הקדמונים הוא היותר דומה לספר דברים. ואין זה אלא בגלל שספר דברים כתוב בסגנונו האישי של משה, לעומת בראשית שמות ויקרא במדבר שזה הוכתב למשה. מה שאין כן ספר דברים זה סגנונו האישי. יהושע גדל עם משה, מתרגל לסגנון. דווקא זה ראייה.
מה זה סגנונו האישי?
איך שהוא מדבר.
איזה עיבוד הוא עשה לחלוטין?
לא, הוא לא עשה שום עיבוד. משה דיבר, כן? כתוב, הועיל משה בארץ התורה הזאת. אז באיזה שפה משה מדבר? בשפה שלו. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, דיברת כל כך יפה, אני רוצה שתכניס את זה לתורה. אז הוא מכניס את זה לתורה, וזה סגנונו של משה. בסדר? ולכן אין פלא שיהושע, כשהוא כותב את ספרו, מדבר בשפה של רבו. בסדר? בבקשה.
שכל מילה בתורה שנכתבה, למה אנחנו לומדים מכל מילה בתורה, לומדים
תלי תלי
מכל
תג?
כי זה נכתב
בחילוקים. לא.
זה
ניתן
מהשם, השם כיוון בכל
תג ותג. רגע, אתה אומר פה שני דברים. אמרת שזה שאנחנו מתקדקים בכל תג ותג בתורה, זה בגלל שזה נכתב על ידי האלוהים.
ניתן.
אחר כך אמרת ניתן, אז תחליט.
ניתן.
ניתן, אז משהו אחר. זאת אומרת,
לא.
עכשיו, אני שואל לך שאלה. האם אני צריך לדייק על כל תג ותג בפסוק, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. האם אני צריך לדייק בפסוק הזה? כן, אני צריך, נכון? מי אמר את המילים האלה? פרעה. זאת אומרת, כשפרעה אמר את זה, האם הוא ידע שזה יהיה פסוק בספר שמות?
יכול להיות שלא אמרת את זה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר...
רגע, כשפרעה מדבר, הוא מוכרח לדבר כמו שהוא מדבר, או שזה, או שיש לו בחירה חופשית?
אני לא יודע שזה מה שהוא אומר, יכול להיות שמה משהו בנוסח דומה.
אז אתה אומר שהיה עיבוד לדברי פרעה. זאת אומרת שפרעה אמר מילים אחרות לגמרי, במצרית עתיקה, וכאשר משה כותב את התורה, הוא כותב משהו אחר ממה שפרעה אמר.
הקדוש ברוך הוא לוקח את התוכן של פרעה, את מה שפרעה התכוון להגיד, פרעה לא דיבר בעברית.
נכון, פרעה דיבר במצרית, זה נכון.
הקדוש ברוך הוא לקח את התוכן של מה שהוא אמר, והכניס את התוכן שלו, פלוס הרבה מאוד רבדים עומקים.
זה אני מסכים, אבל השאלה היא ככה. ברור שזה מתחיל מפרעה.
אוקיי.
עכשיו, דעת פרעה, אפשר לומר, כיוונה לדעת המקום. אפשר להגיד. כן? כלומר, פרעה זכה שדבריו, לא משנה בשינויי מילים או לא, הוכנסו לתוך תורת משה, לתוך תורת השם, נכון? אז אם פרעה יכול להגיד דברים שהקדוש ברוך הוא אחר כך מכניס אותם לתורה, מדוע שמשה לא יגיד דברים שהקדוש ברוך הוא מכניס אותם לתורה? כלומר, זה מה שנקרא כיוונה דעתו, זה כתוב במדרשים בכמה מקומות, שכיוונה דעתו של משה לדעת המקום. אז מדוע שהוא לא ידבר בסגנונו, ועד רבה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה מדבר כל כך יפה, זה ממש מה שרציתי להגיד.
השאלה אם זה עבר
עיבוד
של הקדוש
ברוך הוא. אז השאלה אם זה עבר עיבוד, נראה לי שלא. יש כמה מקומות שאני בטוח שכן. זאת אומרת, אפשר גם להראות איזה, באיזה מקומות זה. בסדר? אבל זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא קודם כל בחר במשה, בתור משה. גם משה הקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? גם היכולת הסגנונית של משה, הקדוש ברוך הוא ברא. אז גם זה חלק מהתוכנית. בסדר? אנחנו צריכים להתרגל למושגים של תורה מן השמיים, באופן יותר מדויק מה שההמון מבין. כלומר, ההמון אומר, ההמון כמעט משוכנע שמשה בהר סיני קיבל 5 חומשי תורה עם רש"י ועיקר שפתי חכמים ובעל הטורים. זה פחות או יותר מה שחושבים שהוא קיבל. תרגום מונקלוס גם. אז זה ברור שזה לא מה שהיה. עד שהדברים הופיעו בכתב, יש תהליך שלם שמתרחש.
אמרו שאתה באיזשהו שלב משה נפח לצינור,
כן, כן, זה נכון.
אז איך פתאום ספר דברים לכי סגנון של משה? כשהוא אמרו,
אז ככה זה, עיין, אני מציע, כל הנושא הזה, תעיין בהרחבה בהקדמתו של רבנו יצחק אברבנאל לספר דברים, ודעת לנפשך אינה. לפי התלמוד במסכת סנהדרין, רק לסנהדרין גדולה יש סמכות לפסוק עליך שאין עליה מסורת. לכל השאר מותר לפסוק עליך רק אם שמעו. איך ייתכנו הלכות אזוריות שונות? טוב, קודם כל, אני מכיר את הפרשנות שלך לסוגיה במסכת סנהדרין, בהנחה שנקבל את מה שאתה אומר בשם מסכת סנהדרין. אבל גם על שמעו, דברים ששמעו, אפשר גם להתווכח במשמעות. כלומר, אני שמעתי משהו, והשאלה היא מה המשמעות של מה ששמעתי. אתה ואני יכולים להתווכח, מה המשמעות של הדבר ששמעתי. כמו שמצאנו למשל במשה ואהרון בפרשת שמיני, שהתווכחו על משמעות הדברים שמשה שמע. ודווקא אהרון צדק ולא משה.
או הדוגמה המנהג. המנהג יוצא בתוך קהילה.
כן, אבל הוא שואל כשיש מחלוקת בקהילה. זאת אומרת, הרי לפי מה שלמדנו כאן, יש הלכה אזורית.
כן.
זאת אומרת שנחלקו בתוך הבית דין, מה הדין? ואז אחר כך פסקו. כן? שואל היקר, הרב ניסן יועד, יש שליטה, הוא שואל איך זה יכול להיות שיש בכלל הלכה אזורית, הרי בהלכה אזורית מותר רק להגיד דברים ששמעת במפורש. אז אני עניתי לו שיכולה להיות מחלוקת בהבנת הדבר ששמענו במפורש. בסדר? טוב. אז אם כך, אני חוזר כאן לפסוק ח', שהוא אחד הפסוקים המשמעותיים מבחינת המסורת של התורה שבעל פה. כי יפלא ממך דבר למשפט. בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע. אז מה הם הדברים האלה? מה הם הדמים, הדינים והנגע? מדובר בהלכות, נכון? דם ודם, אז דם טהור ודם טמא, דין ודין, זה דין זכאי לדין חייב, נגע ונגע, בין נגע טמא לנגע טהור. יש פה עניינים גם של אבן העזר, גם של חושן משפט, ואפילו גם של משנה תורה. השאלה היא מה פירוש המילה דבר, כי ייפלא ממך דבר למשפט. מה זה הדבר הזה? דבר זה מלשון דיבור, כן? דבר זה דיבור. כלומר, יש מחלוקת בהבנת התורה, שהיא דבר השם. ייפלא ממך דבר. השאלה, מה כלול בדבר? אז בזה נחלקו מחלוקת יסודית, הבבלי והירושלמי. התלמוד הבבלי אומר, כי ייפלא ממך דבר, זה הלכה. זאת אומרת, אתה לא יודע מה ההלכה, אתה הולך לבית הדין. הירושלמי אומר, דבר זה הגדה, משפט זו הלכה. אז מה נפקא מינה? האם בית הדין צריך להכריע בניינים שבהגדה או רק בניינים שבהלכה? זה המחלוקת בין הבבלי לירושלמי. שאלה, מה פירוש דבר שבהגדה? מה זה דבר שבהגדה? במה ההגדה עוסקת? מה?
סיפור.
לא, ההגדה לא עוסקת בסיפור. לפעמים היא מביאה סיפור כדי להסביר משהו, אבל מה הנושא של ההגדה? האמונה, יסודות האמונה. זה נקרא אגדה. שאלות פילוסופיות, שאלות קבליות וכדומה. זה נקרא אגדה. זה שלפעמים כדי לבאר את העניינים משתמשים בסיפור, זה דבר משני לחלוטין. אבל התשובה שלך היא מעניינת, כי מבטאת איזה הלך רוח מסוים שמתקבל בישיבות, שאגדה זה מפתם כזה. זה כדי קצת לעברר את המוח בין הלכה להלכה, יש קצת אגדות נחמדות כאלה, זה סיפורי ילדים, האחים גרים יותר טובים מזה. כן? אז ברור שפה מדובר על משהו מאוד רציני, זאת אומרת שלפי הבבלי, התחום האימוני, הייתי אומר הפילוסופי, איננו כלול בתורה. יוצא לפי זה, שלפי הבבלי, אם אני רוצה להכריע בשאלה פילוסופית, למי אני פונה? השכל שלי. פשוט מאוד. השכל שלי הוא הקובע. לעומת זה, לפי הירושלמי, יש שכל של אבותינו. יש שכל שמחוזק על ידי המסורת של רוח הקודש, ולכן יש לסנהדרין שחלה עליהם רוח הקודש, הכרעה בנושאים האלה גם כן. מעניין, זה מאוד מעניין הדבר הזה. ולפי זה יש גם השלכה נוספת, האם יש... הייתי אומר, השפעה של האגדה על ההלכה או לא. לפי הבבלי, אין השפעה של האגדה על ההלכה, לפחות לא באופן גלוי. לפי הירושלמי, יש ויש השפעה של האגדה על ההלכה. ממילא, יש לזה השלכה נוספת, יותר עמוקה. האם אפשר לפסוק הלכה על פי נבואה? כי הנבואה לא שייכת לעולם ההלכה לכאורה. הנבואה שייכת לדברים שברוח. לפי הבבלי, נראה, נגיד, הנטייה העיקרית של הסוגיות, אני נזהר כאן בבריי, שאנחנו משתדלים לא לערב את הנבואה בהלכה. בירושלמי זה הרבה פחות ברור, הנקודה הזאת, וזה הבסיס למחלוקת הפוסקים בנושא הזה בין הרמב״ם לבין רבנותם, ובין פוסקים אפילו עד הדורות האחרונים, בין החידה לבין מרן בית יוסף וכדומה. טוב.
השכל זה
דאורייתא? לפי מי? אתה מכיר, אז השכל זה דאורייתא, לפי מי? לפי? זה שאלה. אתה יכול להגיד שהשכל מחייב, אבל הוא מחוץ לדאורייתא. זאת אומרת, הוא עוד יותר מחייב מהדאורייתא לפי זה. כן, זה דעת רבנו סעדיה גאון.
לא כתוב
התורה,
אבל
מבחינת
השכל, לא?
רגע, זה אני לא יודע. ניסית?
זה השכל.
אני לא יודע,
ניסית. זה השכל. אבל... זה פלתי, זה דבר
כן, כן, אבל מה שאתה אומר... כן, זה מעניין, הסיפור של... הוא שאל האם מותר לקרוא קריאת שמע עם חתול ביד.
זה נושא
לא יודע. הוא טוען שהוא בוודאי שלא. כי השכל מחייב שלו, אני לא יודע. תלוי איזה חתול. מה? כן. אבל... כן, מה שנקרא, זה שאלה יהודית, יהודי מי הוא ומי הוא. נאמר ככה, רבנו סעדיה גאון אומר במפורש את מה שאתה אומר, שדבר שהשכל מחייב הוא דאורייתא. אבל ניתן להבין את רבנו סעדיה גאון באופן אחר, עד רבה, שמכיוון שהשכל איננו בהכרעת הסנהדרין, הוא רובד קודם לתורה, והוא מחייב עוד לפני שניתנה התורה. אין, יש לזה כמה השלכות. למשל בהלכות בני נוח, יש מהגאונים שכתבו שכל דבר שהשכל מחייב מחייב את בני נוח. זה חידוש. עכשיו לפי הירושלמי אולי דווקא לא, שהשכל הוא לא דאורייתא, כי יש שכל של התורה. אין, זה יש מקום לדיון. עכשיו מעניין מאוד שכאשר רבנו בחיה אבן פקודה כתב את ספר חובות הלבבות, אז בהקדמה הוא כותב שכל עניינים שבשכל הם מחייבים את האדם עוד לפני התורה. לכן גם כשהוא מביא מקורות לדבריו, הוא קודם כל מביא מהשכל, אחרי זה מן התורה, ואחרי זה מן המסורת של חכמים. והוא מביא ראיה לזה בהקדמה. הוא כותב שהרי כשהתורה אמרה לנו לפנות לרבנים, היא אמרה רק דברים שבהלכה. שהרי הוא כתוב, שהרי כתוב, והוא מביא את הפסוק שלנו. כי יפלה ממך דבר למשפט בין דם לדם וכו'. אז מעניין שהוא הולך נגד הירושלמי. לפי הירושלמי יש הכרעה בהגדה לחכמים. כן, בבקשה.
אבל קצת קשה להגיד שאתה יכול לתת לשכל בעצם לשפוט, כי אם אתה אומר שהשכל הוא מה שמכריע,
כן.
אז כל אחד יש לו דעה אחרת, ולא כולם
זו.
באמת ישרים, ואתה מצייר את זה בצורה אידיאלית, כל אחד ישר ויחליט לעצמו,
כן.
מה נכון.
מה שאתה אומר באמת מהווה שאלה מאוד מאוד גדולה. כן. כלומר, האם יש בכלל דבר כזה שכל אובייקטיבי? האם השכל הוא מדע שבו נוכל להכריע באופן מוחלט? כן? אמנם יש מחכמי ישראל שחשבו שכן. שיש לשכל הפילוסופי יכולת הכרעה אבסולוטית, מוחלטת. למשל, רבינו בחייה בן פקודה סבר כך. כן? אבל אנחנו רואים נטייה אצל רוב חכמי ישראל, כפי שאתה אומר, שסך הכל לשכל יש נטייה. הוא לא מוחלט. ולפי זה אנחנו מחויבים גם לשכל של המסורת. אז זה מעניין שכל הדיון הזה מתחיל מסביב לפירוש של המילה דבר שבפסוק שלנו. בסדר? מה? אתה שואל האם המשך הפסוק שכל כולו עוסק בהלכות איננו מכריע לטובת הבבלים? עד כאן שאלתך, נכון? הבנתי. כן? מה זה? כן? זה אותה השאלה. כלומר, אתה שואל, אנחנו רואים שהפסוק דבר על דם ודם, דין ודין, נגע ונגע. איך אפשר לקשור את זה לענייני אמונה? אז זה לכאורה מכריע כדעת הבבלי, ולא כדעת הירושלמי. עד כאן דבריך. תשובה, בדיוק ההפך. כי אם ההלכות כתובות בהמשך הפסוק, דם דם, דין דין, נגע נגע, אז מה זה דבר? אם ההלכות מפורטות, הסימן שדבר זה לא ההלכות. אבל זה בכלל שאלה כללית לגבי הסגנון המקראי. האם יש דבר כזה בתנ"ך, כותרת ופירוט או לא? כן, דעת הרמב״ם היא שבהרבה מקומות יש פסוק שמשמש ככותרת, והפסוקים שבאים אחר כך הם פירוט. זה הדעה של הרמב״ם. ויש, רואים הרבה מאוד אופני קריאה, למשל רש"י, שרואה ממש לא כך, שאין דבר כזה כותרת בתנ"ך, אלא כל דבר ודבר במשמעות אחרת. אז זה פה מה שמשתמע, כן. כלומר, אם אתה הולך לפי השיטה של רש"י, אז ממך דבר, זה אגדה, למשפט, זה הלכה. בבקשה. אז מה העניין של כלל ופרט? כן, זה בתוך אותו פסוק. השאלה אם יש פסוק שמשמש ככותרת. נביא לך דוגמה.
פסוק, אמרת מילה.
אמרתי שיש מחלוקת. האם יש דבר כזה פסוק שמשמש ככותרת?
הסוגיה שלנו פה זה לא פסוק.
הסוגיה שלנו זה לא פסוק, אלא זה מילה. אבל מזה אנחנו יכולים להשליך. כלומר, אם אנחנו נשלול את האפשרות שיש כותרות בפסוקים, קל וחומר במילים. עכשיו אני רוצה להביא דוגמה לדבר הזה. כתוב למשל, וירא אליו השם באלוני ממרא. אחר כך כתוב, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים. אומר הרמב״ם, וירא והנה שלושה אנשים, זה התיאור של וירא אליו השם. איך נראה אליו השם? בדמות שלושה אנשים. כן? רש"י? לא, מה פתאום. וירא אליו השם, נתגלת אליו שכינה. אחר כך הוא ראה שלושה אנשים, אז אמר לשכינה, בבקשה, יש לי אורחים. כן? עולם אחר.
מה הרמב״ם יסכים לכלל
ופרט וכלל? גם הרמב״ם יסכים לכלל ופרט וכלל, נכון. הרמב״ם ודאי, רש"י, גם רש"י יסכים לכלל ופרט וכלל, אתה רוצה לומר? כן, נו אז מה? אז הוא צריך להסתדר, הלאה. כן, אז אם כן, אני חוזר פה לפסוק. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. אז... ואם אני גר במקום יותר גבוה מהמקום אשר יבחר השם אלוהיך, אז זה כתוב, אני צריך להיות וירדת, לא? אז קמת ועלית. אז מה כותב רש"י? מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות. מסקנה, איפה בית המקדש נמצא? בפסגת האברסט. נכון? שמע המקדש, נכון? מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות. זה מפורש. כן, זה בלי, כן, זה מוכרח להיות, נכון? אלא אם כן טוב, לא, מה שהכדור, הארץ היא כדור, אז כיוון שזה כדור, אם אתה לוקח את ארץ ישראל בתור הנקודה הגבוהה, אז כל נקודה אחרת היא נמוכה, זה גם אפשר, כן? אבל ברור שכשרשי כותב בשם חזק, כן? מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות, זה במובן הערכי, כן? זה המקום הגבוה מכל המקומות. ואתה שמע באמת באולימפוס הרוחני.
יחד עם זאת, תמיד
שבונים
בית כנסת, תמיד צריך להיות יותר גבוה,
מזה אולי... כן, מזה למדנו, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי גם, אפילו בתוך בית המקדש, הסנהדרין לא נמצאת במקום הכי גבוה. נמצא שים לב, נכון? היא לא בנויה, המקום הגבוה ביותר במקדש איפה הוא? לא, בקודש הקודשים, זה המקום הגבוה. המקום הכי גבוה זה קודש הקודשים. העזרה קצת יותר נמוכה, נכון? יש מדרגות מהעזרה לקודש הקודשים. אז יוצא שבית הסנהדרין שנמצאת בעזרה, אז היא לא במקום הכי גבוה. אלא אם כן תאמר שכיוון שבונים אותה בקומה ולא על הארץ, אז אולי. נו. ואם בעליית גג של הסנהדרין מישהו מתווכח בהלכה עם חברו, אז הוא לא צריך לרדת לסנהדרין? טוב. אז כן, וקמת ועלית אל המקום. עכשיו, אני לא הבנתי למה צריך דווקא למקום. אי אפשר שסנהדרין יסתובבו קצת? הנה, נעשה סיור סנהדרין. סנהדרין תסתובב, יום אחד בבאר שבע, יום אחד בטבריה, וכל פעם אחרים בשאלות. נכון?
שאלת המקום אולי.
משמע שיש חשיבות למקום. יפה. זאת אומרת שכשהסנהדרין איננה במקום, אז העולם כולו לא במקום. כאילו שהפאזל הופר. יש סיפור של רבי נחמן ברסלב, נקרא המעשה בבין המלך ובין השפחה שנתחלפו. מכירים את הסיפור? זה גם למרק טוויין. יש סיפור דומה. נכון, כן, יש למרק טוויין גם סיפור דומה. האמת היא מה?
ככה זה אומר רבי נחמן, לא?
לא. גם הוא וגם רב נחמן לקחו את זה מאגדת עם קדומה יותר.
מה?
מאגדת עם. כלומר, הרבה, הסיפורים של רב נחמן הם בדרך כלל אגדות עם שהיו מתהלכות באירופה, שרב נחמן קצת שינה אותם, סגנן אותם, אתה רואה? יכול להיות לסמם משהו, הוסיף פרטים, גרה פרטים, ועשה מזה לימוד. כן? למשל, הסיפור של המלך והאסטרולוג, כן? עם החיטה שמשגעת, זה דבר ש... זה סיפור גוי קדום.
תלמידים שלו לא הכירו את זה.
יכול שתלמידים שלו כן הכירו את זה. אני לא יודע, מי אמר לך שהם לא הכירו? זה אגדות רועים, רועי הצון היו מספרים דברים כאלה. אז בקיצור, אז מעשה בין המלך ובין השפחה שנתחלפו. ומעניין ש... אז זהו, אז מה שקורה שם, שבין המלך מסתובב בעולם. והוא לא יודע שהוא בין המלך, הוא חושב שהוא בין השפחה. בינתיים בין השפחה מולך, הוא חושב שהוא המלך, הוא לא יודע שהוא בין השפחה. אחרי שנים רבות, בן השפחה, שהוא בעצם לא מלך, מת. ובן המלך, שחושב שהוא בן השפחה, מסתובב בעולם, קוראים לו כל מיני צרות וכל מיני דברים מוזרים, אבל הוא כל הזמן מרגיש בתוכו איזה משהו שאומר לו, אתה לא במקום שלך. אתה לא במקום הזה, אבל הוא לא יודע איך להסביר את זה. עד ש... כי הוא מסתובב בין פושעים וזה, והוא מרגיש שזה לא החברה הטבעית שלו. עד שיום אחד הוא מגיע אל הארמון של המלך, והוא רואה שהארמון עזוב. והוא שואל את האנשים, מי מולך שם? אז הוא אומר לו, בינתיים אף אחד, המלך הקודם מת, ואף אחד לא מצליח לעלות על הכיסא של המלך. ומי שיצליח לעלות על הכיסא של המלך, הוא בן המלך האמיתי. רק מחכים לו. אז הוא מגיע, רואה שהכיסא מוקף בקוצים וכמשונים, ויש שבילים מסוכנים עם גאיות ועריות ונמרים שמונעים את הכניסה. בקיצור, בלגן עצום מפחיד להיכנס אל כיסא המלך. אבל הוא מסתכל ורואה שיש למטה מן הכיסא שושנה שנפלה. והוא שם לב שהשושנה הזאת היא נתקע מאיזושהי פינה בכיסא של המלך, והוא רואה שצריך להחזיר את זה לשם. ואז הוא מחזיר את השושנה למקום, ואז פתאום כל השבילים נפתחים, הקוצים נעלמים, אין הרעיות ונמרים, והוא עולה על הכיסא ומולך. מה זה בא לומר? שמספיק שדבר אחד הוא לא במקום, כדי שהכל לא יהיה במקום. אז אם הסנהדרין לא במקומה, זה סימן שכל ערכי המציאות השתנו והתחלפו. ואז מלא, האמת זה לא אמת, הצדק זה לא צדק, חסד, שלום, יושר, כל ערכי החיים כולם אינם במקומם, ואפילו הטבע מושפע מזה. כן. לפי זה הסנהדרין שביבנה זה בכאילו סנהדרין. לכן הסנהדרין שביבנה לא הייתה לה סמכות לדון דיני נפשות. ההלכה היא, רבן יוחנן בן זכאי, שראה שכבר הסדר של העולם מופר, אז הוא מחפש איך מקימים סנהדרין בתוך עולם מבולגן. אז הוא עושה גם סנהדרין מבולגנת, כי הרי הסנהדרין שביבנה ישבה שורות שורות, לכן קראו לה כרם, כרם ביבנה, לעומת הסנהדרין שבלשכת הגזית שישבה במעגל, נכון? בחצי גורן עגולה. כלומר, זה כבר אומר שמשהו השתנה, עברו מחוכמה לבינה, לכן יבנה אותיות בינה. חוכמה זה עצם הדבר, בינה זה הניתוח. אתה בא לנתח דברים, אבל אתה כבר לא חי את הדברים עצמם. כן? שמה שאין כן, בחצי גורן עגולה, כל אחד רואה את השני, אז אתה מקיף את הדבר מכל צדדיו. בסדר? אז יש הבדל. זאת אומרת מה שאנחנו עושים בעולם הוא פלסטר על גבי פלסטר. כלומר, שהעולם לא במצב נכון, אז אתה עושה גם דבר לא נכון לגמרי. אני אביא לך דוגמה פשוטה ביותר. ראש השנה, יש לנו כללים, מתי יחול ראש השנה, נכון? יש ארבעה כללים, על פיהם אנחנו קובעים מתי יחל ראש השנה. מה הכלל הראשון? לא אדו ראש, נכון? מה זה לא אדו ראש? שראש השנה לא יכול לחול בימים אדו, א', ד', ו'. יוצא שאין דבר כזה ראש השנה ביום שישי, נכון? אין, לא יכול להיות. מי קבע את זה? הרבנים קבעו. אין ראש השנה ביום שישי. יפה מאוד. רק מה עם אדם הראשון? מתי הוא נברא? ביום שישי. איזה יום בשנה זה היה? ראש השנה. זאת אומרת שאנחנו בכוונה בנינו כלל שסותר את האמת. כלומר, בעולם שבו הסנהדרין לא יושבת במקומה, אז זה גם לא נכון שסדרי הזמנים יהיו לפי האמת. אז צריך להזיז אותם קצת. כלומר, יש הרבה הרבה מה לתקן בבוא הזמן. כן, כלומר, כן, יפה, כדי לא לחיות בשקר. כלומר, בעולם של שקר, אם תחיה לפי האמת, זה שקר. לכן צריך לעשות לשקר בתוך השקר, ואז איכשהו זה מתכזז. ברור. אז לכן יש חשיבות עצומה למקום. עכשיו תגיד, אבל מה, זה רק מקום? זה טופוגרפיה. איפה האמונה המונותאיסטית? מה זה מונותאיזם? אמונת הייחוד, נכון? זאת אומרת שהשם אחד. אם השם אחד, אז הכל שייך לכל. לכן יש הכרח שגם המקום יהיה לו מבוא ברוחניות. לכן אם אתה במקום הנכון, גם המשפט הוא משפט נכון.
אמרו
לך
שזה
יהיה לזה
ביטוי מקומי.
נכון, יש לך שזה ביטוי מקומי, ועד כדי הלכה ברורה, שאפילו סנהדרין של 71 חברים, אם היא לא יושבת בלשכת הגזית, אין אפשרות בכל ישראל לדון דיני נפשות.
לא, אבל למה יצאת מנקודת הלכה שבכלל צריך להיות ביטוי פיזי?
בגלל שהאמונת היהדות היא שהשם אחד. אם אמונת היהדות היא שהשם אחד, אז אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא ברוח ולא בחומר.
אוקיי, יכול להיות שהוא נמצא, אבל אין לו ביטוי מעשי.
למה שלא יהיה ביטוי מעשי? עד רבה, יש ביטוי מעשי בכל.
הדמיון שלי אין שום ביטוי מעשי, הדמיון שלי נמצא ברמת הדמיון. אם הוא היה מגיע לרמה הפיזית, זה כבר לא היה דמיון.
זה נכון, אבל נאמר ככה, הדמיון שלך משתנה לפי המקומות. הדמיון של חוץ לארץ זה דמיון מסוג מסוים, של ארץ ישראל זה דמיון אחר. נכון? היו, הייתי? טוב, אנחנו דיברנו על זה, על זה שאני
אגיד הפוך, שבגלל שהשם אחד אז אין שום מקום ספציפי בעולם שהוא דווקא נוכח בו יותר ממקומות אחרים.
רגע, הבנתי את השאלה שלך, היא שאלה חסידית מובהקת. אתה אומר כך, לא, אתה אומר אם השם אחד אז אין שום הבדל בין המקומות, כל המקומות שווים. נכון, אבל אם נלך על פי זה, אז אין הבדל בין כל הזמנים, ואין הבדל בין ישראל לעמים, ואין הבדל בין טוב לרע. נכון? ואין הבדל בין כלום לכלום. כלומר, אם השם אחד, אם אתה הולך על הממד הזה של האחדות האלוהית, אז האחדות האלוהית אומרת שאין חילוקי מדרגות. נכון? אז זה לא... זה סותר את הבריאה. הכל אלוהים. בסדר? אז אם אתה הולך על פי זה, אנחנו לא בעולם. ברגע שאתה אומר שאתה בעולם, אז אתה מניח שיש חילוקי מדרגות. יש היררכיה. אם יש היררכיה, השאלה האם... אז זאת אומרת שגם האלוהות נמצאת בהיררכיה הזאת. ואז יש העדפה של נקודה על פני נקודה. באיזה תחומים זה צריך לבוא לידי ביטוי, ההיררכיות הזאת? בכל דבר. זה חייב לבוא לידי ביטוי בנפשות, בזמנים, במקומות. אוקיי? אבל מה שאתה אומר הוא גם דבר נכון. כשאני נכנס אל המקום היותר פנימי, אז אני מגלה את הקדושה שבכל. בסדר? זאת אומרת, אם אני נכנס לקודש הקודשים, פתאום אני מגלה שאין חילוקי מקומות.
זה מפתיע לכל
התפיסה
שלנו,
השם בורת
העולם,
שמוכל
שפות.
אחרי,
אם
נעשה
שהכל באמת אחד,
אז אולי הם קיימים. יפה, אתה אמרת פה מילה מאוד... אתה אומר, אמרת עוד משהו. אמרת, זה מצידנו, לא מצידו, נכון? שאלה, מי ברא את המצידנו?
הוא.
הוא. זאת אומרת שהמצידנו זה גם מצידו. כך שנוכל לחלק את המישורי ההכרה לארבעה חלקים. יש מצידו ומצידנו, אבל בתוך המצידו יש מצידו שמצידו ומצידנו שמצידו. כלומר, איך שהוא מסתכל מצידו על המצידנו. כמו כן, גם ההכרה שלנו, שמצידנו, נוכל לומר כך, יש מצידנו שמצידנו, ומצידו שמצידנו. איך שאנחנו תופסים את המצידו. בסדר? אז כך שיש לך ארבעה מישורי הכל. דווקא אתה אוהב דברים כאלה. טוב.
זה שלא צריך להיבחן על זה.
מי אמר לך? טוב.
שמעתי בעבר שהסיבה שבית דין, רק בית דין אותו מקום יכול להחליט, בגלל שבית דין מקום שלא מכיר את המציאות של האנשים. הוא לא יכול לתת את הלכה שתתאים לאנשים שבאמת הם יוכלו להתמודד איתם. כי בית דין מישראל שמגיע לצרפת למשל, רואה את המציאות שמה, שום שמיים, אבל לא
מבין
את האנשים, לא מכיר את המקום.
אתה צודק, זה גם נכון. זאת אומרת, אתה אומר שזה שיש הלכה לפי המקום, זה בגלל שלא מכירים את המציאות במקום האחר. זה גם נכון. אני שואל, אבל איך זה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם שלו? כלומר, עוד יותר נכון. מה גורם שאנשים פה מגיבים אחרת מאשר שם? רק נתונים חברתיים? או שמה יש גם השפעה על הגיאוגרפיה?
זה על דרך חדש, מה שאני מקבל...
לא, אני אומר שיש גם הגיאוגרפיה משפיע משהו. או? זאת אומרת, זה שמישהו גר במקום חם או במקום קר, זה גם משפיע על הנפש שלו. בסדר? זה הסיבה שזה כל כך חשוב להיות דווקא בארץ ישראל ולא במקום אחר. וזה הסיבה גם שכל כך חשוב שכל ארץ ישראל תהיה בידינו. כי האינטראקציה בין האוכלוסייה לבין המקום משתנה לפי ההיקף הגיאוגרפי. אם אתה במקום של הרים או במקום של, של מישור. וכדומה, היום הוויכוח המרכזי מבחינה פוליטית, ערכית, במדינת ישראל, זה על יהודה ושומרון, נכון? על זה מתווכחים. כן? אלה אומרים, אנחנו רוצים את השפלה, אלה אומרים, אנחנו רוצים את ההר. אתה מתלב לזה? אלה רוצים שפלה, אלה רוצים הר. עכשיו, מי שרוצה שפלה, במקום שטוח, אין חילוקי מדרגות. זה תואם השקפת עולם קוסמופוליטית. אבל מי שנמצא במקום של הרים וגאיות, זה יוצר בעל כורחו. מודעות לחילוקי מדרגות במציאות. זה גם דבר. אחד הדברים, אפשר עוד להאריך בזה, אבל זה נקודה... מה?
עלינו להר.
כן, בדיוק. טוב. כן.
אפשר להשפיע. מעשי גם חוץ לארץ להשפיע על ארץ ישראל.
נכון.
למשל בית פרי, אם סוחטים אותו בעולם במקום מסוים, אז פה אסור לסחוט אותו בשבת. אמרו שבאיזה נקודה מסוים וזה כן. כן?
זה לא, ממש לא הבאתי מה שאתה אומר. אני לוקח פרי...
שאסור לשחות פירות.
אסור לשחות פרי בשבת.
כן. אבל אותו פרי...
תלוי, אגב, סירה, זה לא לגמרי מדויק. יש פירות שאסור לשחות אותם בשבת.
כן, בסדר, אבל למשל...
למשל לימון, מותר.
כן, בסדר, תוך אוכל
בזה. זה מה שאתה אומר. מה?
או לעשות לימונדה. אבל לא יודע שאלה, פרי מסוים ששוחטים אותו...
אוקיי, אני רוצה לציין שהרב עובדיה יוסף דווקא הוא מתיר לך תחילה, אבל בסדר. לא.
יש גם הבן ישחי מתיר.
טוב, נו, הלאה, נו.
פרי מסוים ששוחטים אותו באיזה נקודה מסוימת בעולם,
כן.
אז גם פה בישראל עשו.
כלומר, אתה אומר, הלכות שבת לא משתנות. בכל מקום...
כן.
כן, אבל זה לא בגלל השפעה של חוץ לארץ על הארץ. זה בגלל שהלכות שבת...
נקודה מסוימת בעולם.
לא, זה בגלל שהלכות שבת נוהגות בכל מקום.
בסדר, אבל כל זה. אם לא. כל זה, פרי מסוים אפילו גויים, שסוחטים אותו.
הבנתי מה שאתה אומר. עכשיו הבנתי. זאת אומרת, הרי כדי לקבוע שפרי אסור בסחיטה, זה צריך להיות פרי שרגילים לסחוט אותו. כן. כן? אבל אם פרי שלא רגילים לסחוט אותו, אין איסור.
כן.
אז אומר, אם למשל בסין נהגו לסחוט אותו, גם אם בארץ לא נוהגים, זה הופך את זה לאסור בסחיטה בשבת. אה, זה מה שאתה אומר. יפה? כן, נכון. יש השפעה. יש השפעה, נכון, בהחלט. כן, בכלל צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא שם אותנו באותו כדור עם הגויים. זה מעניין. אני רואה שיש לו תוכנית בזה. כן. זה נכון, זה מה שאתה אומר. לפי זה, מאז בריאת העולם ועד עכשיו יש השרת שכינה מיוחדת בהר הבית, באופן מדורג, לפעמים הרבה, לפעמים מעט. למשל, עד ימי שלמה היה מותר להסתובב בהר הבית חופשי, למרות שהמקום הזה מיועד מששת ימי בראשית להשרת השכינה, אבל היה מותר. משלמה ואילך אסור. מאז שחרב המקדש, יש מחלוקת, רמב״ם וראב"ד, מה דרגת החומרה של האיסור. אבל כולם מסכים שעשו. טוב. פסוק תת. ובתה אל הכהנים, הלוויים, ולשופט אשר יהיה בהם מהם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. עכשיו, מעניין. כהנים, לוויים או שופט? אם מדובר בסנהדרין, עד כמה שאני יודע, כדי להיות חבר בסנהדרין, לא צריך דווקא להיות כהן, נכון? אבל מה כתוב כאן? באת אל הכהנים הלוויים. כלומר, מה הנחת העבודה הפשוטה של התורה? שהסנהדרין מורכבת בעיקר מכהנים ולוויים. מדוע? כן, הם לא צריכים לעבוד. פשוט מאוד. למי יש זמן לשבת במשפט? כן? וללמוד כל התורה כולה. מי שלא עובד. מסכורת? שהסנהדרין יקבלו מסכורת? איפה אתה חי? הרי זה תורה, תורה אסור לקבל כסף על זה, נכון? שנאמר, ולימד מה אני בחינם אף אתם בחינם. משה רבינו לא קיבל מסכורת על זה שהוא לימד תורה. אז זה שהם לא עובדים. אם יש לאחד מחברי הסנהדרין עבודה מוגדרת והוא מתבטל מאותה עבודה כדי לשבת בסנהדרין, אז הוא מקבל שכר בטלה. כמו שמצאנו למשל לגבי רבי אבאו, זה רב הונה, רב הונה בגמרא. כשהיו באים לפניו, אתה יודע מי זה רב הונה? זה לא סתם בן אדם, זה אדם שהיו לפניו בשיעור שלו 800 תלמידים, כולם אמוראים. כן? זה בוכתה של בן אדם, כן? רב הונה, 800 תלמידים, והם היו לומדים כל כך הרבה שעות. כתוב שכשהם היו קמים בסוף השיעור, היה ענן של אבק שעולה מ-800 תלמידים, והיו רואים אותו בארץ ישראל. הוא היה בבבל, אבל הענן שעולה, כולם אמרו, עכשיו רב הונה גמר את השיעור. עכשיו, רב הונה, כשהיו באים לפניו שני אנשים לדין, אז היה אומר, אני מוכן לדין אתכם, אם אתם משלמים למישהו שיעבוד במקומי בדקל באותו זמן. כי היה לו מקצוע. הוא היה גודר תמרים. בסדר? אז אני מוכן לדון דבר. מה? גודר תמרים, כן. גודר תמרים, מה הבעיה? גודר, ג' ו' ד' לא, לגדור הכוון, זה הביטוי שמשתמשים בו לקטיף של התמרים. כמו שבוצרים ענבים ואורים תאנים ומוסקים זיתים, כך גודרים תמרים. בסדר? רגע, זה לקטוף. אז המקצוע של רב הונה היה לגדור תמרים. והיה אומר, אתם רוצים שאני אדון? אין בעיה, רק תשימו מישהו במקומי. בסדר? זה בסדר. זה בסנהדרין, אם יש לי מישהו, הוא רופא מנתח. אתם רוצים שאני אשב בסנהדרין? אין בעיה. אבל תשימו מישהו במקומי. אבל סתם ככה כסף? מה פתאום? אם כי הגמרא אומרת במפורש, המשנה, סליחה, במסכת כתובות, אומרת שהיו שני דייני גזירות בירושלים, שהיו מקבלים את שכרה מתרומת הלשכה, רצו במיוחד, לא הייתה ברירה, היו מוכרחים שיהיו האנשים האלה בדין, אז באמת היו משלמים להם משכורת. אבל זה יוצא מן הכלל. בסדר? אז לקבל כסף על תורה, מה פתאום? טוב, עכשיו, אז הכהנים והלוויים, הם מן הסתם אלה שמצויים בסנהדרין. עכשיו, יש גם מתוך זה נלמדה ההלכה, שיש להעדיף לכתחילה כמועמד לסנהדרין כהן. למשל, או אפילו במשרה רבנית, יש לך מקום שבו צריך למנות רב. יש שני מועמדים, שניהם שווים בערכם. כן, לא אחד יותר חכם מהשני, שניהם טובים, שניהם מצוינים. רק האחד כהן והשני לא. לפי ההלכה מעדיפים את הכהן. בסדר? אם מי שאיננו כהן הוא במדרגה יותר גבוהה מן הכהן, אז ברור שהולכים לפי היותר מוכשר. אבל בין שווים, הכהן קודם. לכן התורה אומרת, ובטל הכהנים הלווים. עכשיו, מה זה טוב? למה זה חשוב שהם יהיו כולם מאותו שבט? כי אז הם הופכים להיות מצויים בעניין. כלומר, אם יש דבר שעובר במשפחה, אז אנשים מבינים יותר טוב אחד את השני ואת הסברות וכדומה. לכן זה טוב שיהיו כהנים ולווים. ולשופט אשר יהיה בהם, אבל אפשר גם שיהיה סתם שופט. אגב, הוא השופט, למה שלא תגיד השופטים? למילה שופט בתנ"ך יש שתי משמעויות. או שופט במובן שמי שיושב בבית משפט, כמו היום. או שופט במובן של מנהיג, כמו בספר שופטים. הוא שפט את ישראל, זה לאו דווקא בבית משפט, זה אומר כמובן שהוא מנהיג. אז לפעמים גם שמים את המנהיג בתוך הסנהדרין. טוב, אבל אומרים שבעיקר משבט יששכר היו ראשי סנהדרין. שאר החברים לא רובם משבט זה? לא. היו מבני יששכר בסנהדרין, בעיקר בוועדה שעסקה בענייני אסטרונומיה. כן, בקביעת הלוח. סליחה, הביטוי הנכון, גדיד ולא גדיר. באמת?
היום.
היום.
גדיד
תאנים, תמרים? אבל לא אומרים לגדור, אני חושב שיש גם.
תאנים זה
אריה או קיץ. לגבי התאנים אתה צודק, כן, אני מדבר על התמרים. התמרים הוא אומר שאומרים גדיד ולא גדיר?
גדיד. זה בעיה של נוסח, בעיה שעודרת בסוף.
לא, השאלה אם יש נוסחאות אחרות. אני מוכן לבדוק. תודה על כל פנים, אנחנו נבדוק. היה מושב בשם גדיד בגושקתי.
היו היה.
כן. טוב. מה?
בשבילת 18 זה
ארגון
היהודים. בשבילת 18, המלכת השופטים, זה המנהיגים.
כן, נכון. השיבה שופטינו כבראשונה, זה כולל גם את המנהיגים. נכון. לא יודעים רק, אבל ובאת אל הכהנים הלווים ולשופט אשר יהיה בהם מהם. עכשיו, מה בפירוש הביטוי אשר יהיה בהם מהם? באחד השיעורים הקודמים עסקנו בזה בהרחבה, ודברים חשובים אמרנו, אבל כיוון שכבר אמרנו אותם, לא נחזור עליהם. ודרשת, וגידו לך דבר המשפט. ועשית, על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הביטוי מן המקום ההוא מורה על כך שיש כמין סמכות לסנהדרין לחדש את התורה מדור לדור. כן? אז מה זה מה שכתוב בתורה, כל הדבר אשר אנוכי מצווך לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? מפרש רבי יהודה הלוי, זאת הפרשנות שלו, שמה שכתוב בתורה לא תוסף ולא תגרע, זה נאמר להמון ולא לסנהדרין. אבל הסנהדרין יכולים להוסיף ולגרוע, כפי הנראה להם, על פי רוח קודשם, על פי הבנתם. כן? מעניין שהנציב מוולוז'ין, בפירושו לתורה, כותב, מדוע נאמר פעמיים בתורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? אחד להמון ואחד לסנהדרין. הוא חולק חזיתית על רבי יהודה הלוי. בסדר? אבל תדעו שיש הפרשנות של רבי יהודה הלוי. הוא אומר, ולמה שנשמע על החכמים האלה? הוא אומר, כשהם משנים בדברי תורה, הוא אומר, כי התורה נתנה להם את הסמכות הזאת, כל זמן שהם במקום ההוא, מן המקום אשר יבחר השם בא. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. מה פירוש ימין ושמאל? היה מספיק לכתוב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ואז הייתי מבין שאסור לעשות אחרת ממה שהם אומרים. אז מה זה הימין ושמאל הזה? אגב, מה פירוש לא תסור? למה שאני אסור? אם הם אמרו, כלומר זה מובן שאם הם אמרו, בשביל זה אני באתי אליהם כדי שיגידו לי מה לעשות, אז ברור שאני אעשה מה שהם אומרים. להכוונה שאני לא השתכנעתי, כלומר אני יש לי טענות נגד מה שהם טוענים, נכון? עכשיו יש פה שאלה, אם יש לי טענות נגד מה שהם אומרים, אולי אני צודק והם לא, אז כנראה שלדבר הזה יש איזשהו גבול. צריך לברר, עד איפה אני רשאי לחלוק עליהם, ועד איפה לא. אם זה דבר, שמשל, יש לי הוכחה שהם לא צודקים. אני יודע בוודאות, יש לי הוכחה שהם לא צודקים. אני יכול לעשות מה שהם אומרים או לא? אסור לעשות מה שהם אומרים, נכון? אלא, אם זה דבר שהוא תלוי בשיקול הדעת, אחד אומר כך, השני אומר כך. כלומר, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. זה מחלוקת בסברות. אז להם ניתנה סמכות לקבוע איזו סברה עיקרית ואיזו סברה דחויה. ברור? אבל אם יש הוכחה שהם לא צודקים, אני יודע בוודאות שהם לא צודקים, אסור לי לעשות מה שהם אומרים.
למה אתה חושב, אני אומר, יש לי הוכחה. כל אחד עכשיו יוצא איזשהו ספר שכתוב שם משהו, ואין לו יש להם שיקול דעת הרבה יותר מכם.
אז זאת השאלה, תראה, מה כתוב כאן? עכשיו זה בדיוק היה בגלל זה כתוב כאן, בגלל זה כתוב ימין ושמאל. אומר התלמוד הירושלמי, יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם. תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל. שרק אם אמרו לך על ימין שהוא ימין, ורק על שמאל שהוא שמאל, תשמע, אבל אם אומרים הפוך, על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, אתה לא יכול לשמוע להם. ירושלמי מפורש. עכשיו, זה גם בעצם משנה מפורשת במסכת תוריות, זה בעצם לא צריך בשביל זה את הירושלמי. זה גם משתמע מהבבלית, מהדף בית עמוד בית מסכת תוריות, אבל זה המשנה במסכת תוריות. מה אומרת המשנה במסכת תוריות? הורו בית דין והלך יחיד ועשה על פיהם. פטור. אם ידע שהם טעו, חייב. זאת אומרת, אם התלמיד שעושה על פי טעות של הסנדרין. קודם כל זה אומר שהסנדרין יכולים לטעות. אם אתם יודעים שיש משנה שדנה בטעות של סנדרין, סימן שסנדרין יכולים לטעות. והתלמיד ידע שהם טועים, ובכל זאת עשה, הוא חייב קורבן. כי מה פתאום הוא עשה? עכשיו שואלת הגמרא, באמת למה הוא עשה? הרי מדובר לא סתם תלמיד, מדובר בתלמיד שהוא כבן עזאי, שהוא אחד מגדולי העולם, תלמיד חכם עצום. אז למה הוא בכל זאת עשה על פיהם? לא, אבל איך זה יכול להיות בכלל שהוא יעשה על פיהם? סימן שגם לו יש איזושהי טעות. מה הטעות? אומרת הגמרא במסכת הוריות, בבבלי, טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים, שהוא חשב שצריך לשמוע לחכמים גם במקרה כזה. בסדר? ולמה שהוא יתאה לחשוב כדברי חכמים גם בדבר הזה? בגלל שבספרי כתוב ככה. בספרי כתוב, זה מה שרש"י מביא כאן. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין. בדיוק הפוך מהירושלמי, הפוך מהמשנה בעצם. זה מחלוקת בין המשנה לבין הספר.
אני חושב שזה פשוט. אם יש מישהו כמו בן הזית, אז הוא באמת יכול להסביר שהדבר הזה הוא שמאל.
למה?
הוא בן הזית.
לא, אבל לפי הספרי לא. לא, לפי הספרי, סליחה, לפי הספרי, גם בן הזית לא יכול.
לפי הספרי לא?
לפי הספרי אפילו יאמרו לך...
צריך להסביר אותם
כבר לסותרים. רגע, בינתיים אני רוצה ללמוד את הדברים הסותרים, לא להגיד שצריך להסביר אותם, אני רוצה להסביר אותם.
אני חושב שאני אמר על מישהו כמו בן הזה, כמו שאתה לא...
נכון, ודאי. לא כל אחד יכול להגיד שהוא יודע שהסנהדרין טועה. הוא צריך לאכול הרבה פלאפלים לפני כן. בסדר, אבל אחרי שהוא בירר ובדק וכו', וכל הצדדים מכל הכיוון האפשרי, אז הוא יכול להגיע למסקנה שהסנהדרין טועים. כן, הוא יכול.
גם אם הוא לא בן
הזי? גם אם הוא לא בן הזי, כי אחרי שהוא ילמד הוא כמו בן הזי. עכשיו... עכשיו, לפי הספרי, אפילו בין, לפי הספרי, גם בן עזאי לא יכול לחלוק על החכמים. נכון? כי הוא אומר, אפילו הוא אומר על ימין שהוא שמאל. בעוד שהירושלמי אומר, אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל לא תשמע. אז אתה רואה שזה בדיוק לשון מול לשון.
זה תמיד הדרכה שלך, אני סותר את זה. הרבה פעמים, כל הדברים
האלה. רגע, אם זה... זה הוקימתה מה שאתה עושה עכשיו.
גם מה שאמרת, לא תעשו, זה הוקימתה.
למה? אני לוקח פשט שאם הספרי אומר דבר והמשנה אומרת הפוך, אז אני אומר, זו מחלוקת בין הספרי למשנה, מה קרה?
זה ממש, זה טוב, אבל גם בלת פסול.
מה, אז אתה אומר שהחידה טעה כשהוא הבין שזה סתירה בין הספרי למשנה? וגם האור החיים? אה? טוב, בסדר.
מה להלכה?
מה?
מה
להלכה? כמו
המשנה,
כמו המשנה, כמו המשנה. כן, רבי חיים וולוז'ין כותב מפורש על המשנה של הווה מתאבק באפר רגליהם, שאסור לתלמיד לקבל דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם. אם יש לו קושיות עליהם. טוב, אנחנו עוד נרחיב בזה, בעזרת השם, בחודש אלול. כל טוב.